ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום שלום, ברשות רבני הישיבה, נעלי הישיבה, ברשות הציבור שנמצא כאן. הרב ליפשיץ בכמה מילים עמד על הנקודות המרכזיות שבזמן שיש לנו כאן נשתדל קצת להרחיב בהם. הנושא הזה הוא באמת נושא כבד מאוד מאוד מאוד. נושא שמצד אחד ימיו כימי עולם, כימי בן אדם על הארץ. מצד שני יש בו כמה חידושים גדולים שנהיו משמעותיים רק ממש בדורנו, ברגע שהרפואה התפתחה בצורה כזאת שהשאלות שפעם היו שאלות תיאורטיות ופילוסופיות, ואפילו זה דיון במורה נבוכים לגבי הגדרה מסוימת, היא בין הצרפית בדיוק מה קרה לו, מהשאלות האלה זה נהיה שאלות מעשיות של פיקוח נפש, בין להקל ובין להחמיר, כמו שנראה בהמשך. קודם כל לגבי כמה הגדרות, יש כמה הגדרות שהן פשוט הן הבסיס לכל הדיון. קודם כל, כמו שאמר הרב ליפשיץ כבר קודם, מוות זה עיקר המשמעות שלו, ולפעמים אומרים את זה בצער רב מאוד מאוד מאוד, זה הבלתי הפיכיות שלו. זהו, זה נגמר, אין חזרה. בדרך הטבע יש ניסים קרו בהיסטוריה, ניסים על טבעיים, וכל עוד האדם יכול איכשהו לחזור לחיים בדרך הטבע, זה לא מוגדר כמוות. השאלה השנייה שצריך לשאול כמובן, מה עם בדיוק החיים שלהם אנחנו מדברים? אבל המוות זה הגדרה חד משמעית. דבר שני שהוא לכאורה קצת סותר את הדבר הראשון, אבל באמת הוא משלים אותו ולא סותר אותו, שהמוות זה לא איזה נקודה אחת, זה תהליך מסוים שיש לו התחלה ויש לו סוף, ועוד נראה את ההתחלה והסוף שלו, וצריכים לקבוע בצורה מדויקת איפה הנקודה בתוך התהליך הזה, שעל פי ההלכה האדם שלפנינו מוגדר כבר כמת ולא כחי, וזה בכלל בכלל לא פשוט, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. הדבר השלישי שגם הוא חלק מאוד מהותי מכל הדיון שלנו, אולי הוא מובן מאליו, אבל בציבור זה דבר שהוא בכלל בכלל לא פשוט. לפעמים מזה מתחיל בכלל הוויכוח, מתחילות אי ההבנה בינינו לבין אנשים שאין מורה שמיים עליהם, שההגדרה של המוות זה לא משהו רפואי. הרי מבחינה רפואית אנחנו יודעים מה קורה. כמו שאמרנו, מדובר על תהליך מסוים, על התחלה של תקלה בתפקוד של הגוף, חלק הגופני והחלק השכלי הרוחני שלו, עד שהתקלה הזאת הולכת ומחמירה, במצב מסוים יש כבר אדם שכבר לא זז ולא מגיב, ובמצב מסוים הוא כבר הגיע למצב של מוות. אבל איפה לשים את האצבע, איפה לשים את הקו, איפה לקבוע שאדם שלפנינו כבר מת, זו בכלל לא שאלה רפואית, זו לא שאלה מדעית. זו שאלה שלגבינו כמובן היא שאלה הלכתית, ואפילו למי שאין מורה שמיים על ראשו, זו שאלה חברתית, זו שאלה ציבורית, שאלה פילוסופית, זה בכלל, בכלל לא שאלה מדעית. כי הנתונים לפנינו, בתוך הנתונים האלה, צריכים לקבוע מתי באמת הנקודה שעל פי ההלכה הבן אדם הזה כבר נחשב מת. כמובן שיש הרבה מאוד נפקמינות לשאלה הזאת, וחלק מהם אני מציג פה לפניכם. יש קודם כל דין מצוות קבורה. מצוות קבורה זה גם עשה וגם לא תעשה כידוע, ולא נרחיב בזה עכשיו. עם ישראל מאוד מאוד מקפיד במצוות קבורה. יש עניין של מת מצווה שקבורה שלו דוחה כמעט את כל המצוות שבתורה, וזה דבר ברור שכל השעיה של הקבורה שאינה לכבודו של המת, לפעמים לכבודם של החיים, שגם יקרא דחי זה חלק מהעניין, כל השעיה היא ביטול עשה ועבירה לא תעשה, ולכן בוודאי שחשוב מאוד שיקיים מצוות קבורה בזמן ולא סתם למשוך את זה שעות וימים. צריכים לקבוע מתי הבן אדם נקרא מת. דבר שני, עניינים הלכתיים שקשורים למיטה, שזה דיני אבלות, לשנים הבאות דיני היורצייט, שזה דברים מאוד משמעותיים, לקבוע בדיוק מתי הרגע של הפטירה. כמובן לגבי הלכות שבת, טיפולים שמטפלים בחי, זה לא טיפולים שמטפלים במת. להפך, לנו שברוך השם מורה ההלכה על ראשנו, ודרך ההלכה דרכנו, כולנו יודעים שכמו שהגמרא מסכת שבת אומרת, שנפטר בכלבים מותר לטפל ביום טוב וכל מיני, בשבת וביום טוב וכל מיני דברים שאסור לעשות לנפטר. נפטר אסור להזיז אותו, הוא מוקצה. והגדרות האלה הן חד משמעיות, יש דברים שמותר לעשות לחי, אבל אם האדם הזה שלפנינו כבר נפטר, אז בשבת אסור לעשות כמעט שום דבר כדי לטפל בנפטר. ולכן הנקודה הזאת, בדיוק מתי הוא חי, מתי הוא מת, מאוד משמעותית לגבי הלכות שבת. נקודה נושא בדיני דיני אמנות למיניהם, שלא ניכנס אליהם עכשיו. כל זה בצדדים היותר הלכתיים שלנו. בעניינים יותר כלליים, שכמובן גם הם נוגעים באופן ישיר להלכה, ומתי באמת מותר, ואז גם צריך להפסיק את הטיפול הרפואי, כי הבן אדם שלפנינו הוא כבר לא חי. והנקודה השנייה, שהיא הצד השני של בדיוק אותו מטבע, והרב רד שנמצא פה יאריך בזה אחר כך, אני רק אגע בזה בכמה נקודות, זה נושא של תרומת איברים. ברוך השם, כמו שמביאים בשם הגר"א, בשם הזוהר, שבסוף האלף השישי הרבה הרבה חוכמה יורדת לעולם, ובין השאר יש דברים שפעם היו, כמו שכולם יודעים, והרבה מאוד נושאים, מדע בדיוני ממש ממש, והיום הם מעשים שבכל יום בבתי חולים. חלק מהדברים תיאר כאן פרופסור גוזל קודם, את הדברים שמעבר לדברים האלה, כל מיני ניסים גלויים שקרו אצל מורנו ורבינו הרב אליהו זכר צדיק לברכה, אבל גם אצל אנשים רגילים ומצבים רגילים, בעיניים פשוטות, כל מיני דברים שהיום הם כבר מעשים שבכל יום בבתי חולים, זה לפני כמה שנים היה נחשב דבר בלתי מצוי לחלוטין, כי הרפואה, כמו הרבה מדעים אחרים, מאוד 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 מתפתחת. היוצא לעניין זה, שיש את הנושא של השתלות איברים, סליחה על הביטוי הקצת צורם, בהחלט אפשר לפעמים להשתמש בנפטר, להשתמש בחלקים, בכמה איברים מגופו, כחלקי חילוף תקינים לאיברים שאצל בן אדם אחר לא תקינים, ובגללם הוא הולך למות. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה פיקוח נפש בידיים, ולכן כמו שכתבתי שם בשתי מילים, חומרה בעניין הזה, זה כולה בעניין הזה. ברגע שאתה לא מוכן להגדיר את הנפטר, את האדם שלפניך כמת, למרות שעל פי הלכה הוא מת, ייתכן שאתה מונע שימוש, ושוב אני מצטער על הביטוי הצורם, אבל אני רוצה להדגיש אותו דווקא, להשתמש בחלק מהאיברים שלו כחלקי חילוף לאדם אחר שהאיברים האלה בו פגועים, והוא עוד מעט ימות בגלל שהאיברים אצלו לא תקינים. והיום הרפואה יודעת, זה כבר לא ניסיוני כמו שהיה פעם, בזמן שהנושא הזה היה ניסיוני, באמת הטיפול בנושא הזה זה היה רציחה ממש, אין שום יותר להתאמן ברציחות כדי אחרי זה להציל חיים, אבל העולם מתפתח, ועכשיו זה לא עניין ניסיוני, אפשר להציל חיים הרבה בעזרת קביעת רגע המוות, אם אכן זאת ההלכה, כאשר האדם חלק מהחיות שבו עדיין קיימת, למרות שהוא מפי הלכה הוא מוגדר כמת, אם אכן זה כך על פי ההלכה. אם על פי ההלכה הוא עדיין חי, אין עצה ואין תבואה נגד השם, לא נרצח אדם אחד כדי להציל אנשים אחרים, וזה דבר פשוט וברור, ובזה לעזרת השם נריך בהמשך, ועוד יותר יטפל בזה הרב רט בהמשך. עכשיו נקודות מאוד מאוד עדינות. דיברנו על זה שהמוות בעצם מצב מתמשך, אז בעצם נתחיל עכשיו בדרך גוזמה. אפילו יש כל מיני אנשים חיים לגמרי לפי כל הדעות שמוגדרים כמת, כולם יודעים, עיוור לגבי הלכות מסוימות, חז"ל אומרים שהוא חשוב כמת, מצורע חשוב כמת, אני חשוב כמת, לגבי נושאים מסוימים נאמר על שוטה שהוא חשוב כמת, אף אחד מאיתנו כמובן לא היה לדעתו להגיד שהחיים שלהם הם לא חיים, הם חיים לגמרי, הם חללים שבת של להציל אותם, הם יהודים, הצלת גוי בשבת זה סיפור אחר שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל ודאי שלגבי כל אחד מאיתנו, גם לכל אדם נורמלי, הם נחשבים חיים לכל דבר ואסור להרוג אותם, גם של להציל אלף אנשים זה דבר פשוט. זה פשוט, אבל זה לא מובן מאליו לכל בריאה שחיה על פני כדור הארץ. כידוע, הנאצים שוטה החשיב אותו באמת כמו מת, והרגו שוטים, שוטים גרמניים ארים, לא מהגזעים הנמוכים. מפני שביניהם שוטה באמת לא היה חיים שלו, לא היה להם ערך, אז הם הרגו שוטים. מה שבינינו נראה מופקע לחלוטין. זקן וחולה, אז אנחנו חס ושלום, חס וחלילה, גם זקן מאוד מאוד חולה, לא נחשיב אותו כמת. אבל כולם יודעים את הסיפורים על האסקימוסים, שאצלם כן זקן חולה הוא חשוב כמת, ובעיניהם החיים שלו כבר לא נחשבים שום דבר, ועוזרים לו למות. בנושא של מוות, רצח מתוך חכמים, שמקובל בכל מיני מדינות מאוד מאוד נאורות, לא רק אצל הנאצים, גם בימינו, גם בזמננו. זאת אומרת, זה לא מופקע על השכל האנושי להגדיר גם אנשים שבינינו הם חיים, להגדיר אותם כמתים, אבל ודאי שזה לא דרכנו ולא תורתנו, זה מובן מאליו. מה לגבי עובר? עובר זה לא בדיוק חשוב כמת, הוא פשוט עדיין לא חי. איפה להגדיר את העובר שהוא כבר חי או לא חי? אז יש גם, לצרינו הרב, גם בין אחינו בני ישראל, אנשים שדיניהם העובר לא נחשב חי, הוא עדיין לא חי, לא שהוא מת. הוא עדיין לא חי. פרופסור גוזל אמר לפני כמה דקות שמהשבוע הרביעי להיריון, תחילת הריון, כבר יש לו דופק לעובר. ויש אנשים שאצלם הוא מאיה באלמה גם שהוא בחודש השיעור בשביעי לפעמים, זה לא יומן כי יסופר. אז יש בזה כללים הלכתיים, יש מחוקות הפוסקים, שאני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל לגבי הגדרת חיים, אז בואו שנייה לא נסתכל רק לגדרת חיים בסוף, נבוא להגדרת חיים בהתחלה, שגם פה העסק לא מובן מאליו שלמשל דפיקת לב עושה את היצור הזה חי. אבל לא ניכנס לנושא הזה בכלל. מה עם הסירים למשל? זה אני מכניס עכשיו בגלל כל נושא הזה של תרומות האיברים מהפלנגונג, החבר'ה האלה שם בסין, שעשו מזה עסק גדול, וגדולי הפוסקים אמרו שאין שום היתר, למרות שזה גויים, אולי אפילו עובדי עבודה זרה, אולי כל מיני גויים רשעים גמורים, אין שום היתר לבוא ולכתחילה, ושזה גם חילול השם גדול, לבוא להסתמך על זה שכל מיני גויים יהרגו גויים אחרים, שביניהם חייהם לא חשובים, חייהם ביניהם כמיים, כדי לבוא להציל אנשים אחרים. אז כל סעיף א' כמובן זה רק מין אבא אמינה מוזרה, אסורה, מרושעת אפילו, שכמובן לא קשורה לענייננו. נעבור לסעיף ב', מוות הכרתי. יש כל מיני ביטויים שהם ביטויים עממיים ולא ביטויים רפואיים שכולם מכירים אותם, הביטוי צמח או מוות קליני, שזה ביטויים שהם מאוד מאוד לא רפואיים, אבל הם ביטויים עממיים. אריק שרון למשל עכשיו, כולם יודעים, הוא מצב של צמח. מה כבר הצמח? שאין שום רמה של הכרה משום סוג שהוא. אני לא יודע בדיוק מבחינה רפואית מה המצב שלו, אבל אף אחד לא יגיד שהוא מת. הוא נמצא, כמו שאמר מישהו, יש שם בכף הקלע, לא חי ולא מת, אבל הוא לא מוגדר כחתית כמת בוודאי, כי הוא, מה זאת אומרת, הוא חי, למה להגיד שהוא מת? הוא נושם, עם עזרה, בלי עזרה, הלב שלו פועם, ואין לו שום רמה של הכרה. הילדים שלו אומרים שכשמוזיקה מסוימת, אפילו הוא ממצמת בעיניים יותר, לך תדע או שכן או שלא, אבל בוודאי שהוא לא נחשב מת. זאת אומרת, גם חוסר הכרה עמוק מאוד מאוד מאוד, זה בוודאי לא הגדרה של מוות אמיתי. מת קליני זה נושא, זה נושא אחר, זה שבתוך כדי טיפול מפסיקים כל פעולות החיים, שכאילו הבן אדם הגיע למצב של אפס, אבל בעצם זה לא ככה, עובדה שאחרי זה יחזירו אותו לחיים. זה נושא אחר שלא ניכנס אליו עכשיו. אז כל א' וב' בוודאי שהם לא רלוונטיים לענייננו. אז נעבור לסעיף ג'. סעיף ג', פה כבר יש על מה לדבר. מוות מוחי, הכוונה שכל המוח לא עובד. החלק ההכרתי של המוח, אני לא מבין הרבה בתחום הזה, רק מה שכתוב במאמרים שקראתי, וגם לא נכנס לנושא הזה, אבל החלק ההכרתי נמצא אי שם בקליפת המוח, וגזע המוח, זה החלק האחורי התחתון שנמצא מעל העורף, הוא אחראי לתפקודים האוטומטיים שכולנו מתפקדים איתם כל רגע מחיינו, וכאשר המוח כולו נפגע בצורה בלתי הפיכה, חד משמעית, ויש היום, כמו שנראה בהמשך, אמצעים כדי לוודא את זה בצורה ברורה וחדה וללא צל של ספק, יש מקום לומר שגם חלק מסוים התפקודים של הגוף עדיין קיימים, הבן אדם עדיין חי. אבל בואו נעצור פה ונעבור לסעיפים הבאים ונחזור אחרי זה לסעיף ג'. מוות לבבי, הכוונה שמה שנקרא בלשון בני אדם, אדם מת. הלב שלו לא פועם, הנשימה איננה, מחכים איזשהו זמן, ככה גם נפסק משולחן ערוך, אדם המת הוא נראה בעינינו מת, דהיינו אדם שלא מזיז, לא מזיז עבר, לא מגיב, בלי הכרה, בלי תגובה, בלי כלום, נראה בעיני בשר כנפטר, מחכים לראות שהוא לא נושם, בודקים נוצה שאכן אין שום נשימה, מחכים עוד זמן מועט, כמו שנראה בהמשך, זמן מועט לא בדיוק מוגדר, בגשר החיים כתוב שזה 20 דקות, במקומות אחרים כתוב שזה חצי שעה, מחכים עוד זמן, ואז בוודאי שהלב שלו הפסיק לפעום, אין נשימה, זה בעצם המת הרגיל שלנו. פעם כל המתים היו במצב הזה, מפני שהזמן בין איזשהו מצב של מוות מוחי למצב של מוות לבבי, זה היה עין של שניות, דקות מקסימום, כי ברגע שכל המוח כולו, כולל גזע המוח, לא קיים, מת בעצם, חסר כל פעילות בצורה בלתי הפיכה, למעשה גם כל שאר הסימנים האחרים, הנשימה והפעילות הלב ומחזור הדם נפסקים תוך זמן קצר מאוד, עניין של שניות מקסימום, דקות בודדות, ככה שהמת שלפנינו בוודאי שהוא מת. לא היה הבדל בין סעיף ג' לסעיף ד' עד דורנו בעצם. אבל יש עוד אהבה אמינה אחרת. יש מקום לומר, ויש כמה עמים בעולם שהתרבות שלהם והדת שלהם ככה אומרת, כמו היפנים וזה, כמו שכתוב במאמרים שעוסקים בנושא הזה, שבעצם המוות שצריך, שהוא מוות אמיתי, זה מוות גמור. מה זה מוות גמור? שכל הרקמות בגוף מתות. משל למה הדבר דומה? ניקח פרח ונקטוף אותו. עכשיו בעצם הפרח הוא מנותק מכל המערכות שמזינות אותו, שמחיות אותו. הפרח שיש לנו ביד בעצם הוא פרח מת. אבל הוא עוד פורח יפה על השולחן בתוך האגרטל עוד יום, יומיים, שלוש, ארבע, חמש, עד שלאט לאט הוא קמל. רגע, אז הוא חי בינתיים או שהוא לא חי בינתיים? ואם הוא היה בלי מים למשל, נגיד, אפשר להגיד שמים זה תחליף מסוים למה שהוא חי דרך הנימים הטבעיים שלו, אבל אם הוא שם, לוקח, מחזיק פרח ביד, כותף עלי, אז הוא חי עומד, אז ודאי שאפשר לשוות את זה לגמרי, זה לא את המנגנונים, זה לא אותו דרך חיים, אבל יכול להיות מצב מסוים, וככה זה גם אצל נפטר. נפטר, כשהוא מת, הוא בעצם נראה אותו דבר. אולי צבע טיפה משתנה, גם זה לוקח זמן, הוא נראה כמו ישן בעצם. כשכל מערכות הגוף לגמרי לגמרי מסיקות לעבוד, כל התאים מתים, זה שלב של ריקבון. מתחיל קצת להיות ריח, אם הוא לא נמצא במצב שיותר סטרילי, לא נמצא בחדר קירור, או לא מטפלים בו בצורה אחרת. התחלת ריקבון של הגוף, זה בא לידי ביטוי בשלב הראשון, במה שנקרא בלשון הרופאים, כתמי מוות. כמובן שהנוזל הבן תאי, ואדם שנמצא בנימים, לאט לאט מסתבר בחלק הנמוך של הגופה, ואז בחלק הנמוך שלה פשוט יש מין כתמים שחורים כאלה. זה בוודאי מוות גמור, מוות ביולוגי. כבר הגוף הזה, התאים של הגוף הזה כבר מתו כולם. למשל, דוגמה שאולי תזעזע כאן מישהו, יש מצבים שהשערות ושורשי השיער עדיין חיים כמה שעות אחרי שבן אדם נפטר. כל מיני אנשים אחרי בגדי שמספרים, שמכניסים, למשל, ביום שישי, בערב שבת, נפטר, כי אי אפשר לקבור אותו עכשיו, שצריך לקבור אותו רק במוצאי שבת ביום ראשון, וכשהכניסו אותו למקרר שם שחבר הקדישה ביום שישי, הפנים שלו היו חלקות לגמרי, ובמוצאי שבת כמו יש איזה זיפים קטנים, כי התאים של שורשי השיער לא מתו מיד כשהבן אדם מת. יש להם עוד חיות שלהם למשך עוד איקס שעות. אז מוות ביולוגי יש הווה אמינא, היה מקום לומר שגם מוות ביולוגי זה הגדרה של מוות על פי ההלכה, אבל זה בוודאי בוודאי לא נכון כמו שנראה עוד מעט, כי אנחנו יודעים שזה לא ככה, הלכה לא ככה, שולחן ערוך לא מדבר על זה בכלל, ולכן בוודאי שנשאר מקום לדון רק בין ג' לד', כשהגבול בין ג' לד' הולך ומתרחב. אם פעם זה היה שניות או דקות, היום זה יכול להיות ימים ושבועות. הפער בין ג' לד' כמו שנראה בהמשך, ועל זה בעצם אנחנו היום מדברים. לכן השאלה הזאת היא כל כך כל כך משמעותית לגבי כל השאלות שלנו קודם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר לגבי השאלה של פיקוח נפש גדול לאחרים, שזה נושא של השתלת איברים. אז כמו שאמרתי קודם במילים קצרות, מה התחדש מהיום? היום זה לא היום, היום זה בעשרות השנים האחרונות. קודם כל יש את הפרדה בין המשך פעילות הלב להפסקת הנשימה העצמית. דבר שני, יש אפשרות מעשית להשתיל איברים, זאת אומרת, זה לא עניין תיאורטי. לגבי הנושא של התלת איברים, שהוא הנושא העיקרי, הוא באמת פיקוח נפש ממש. אני יותר אגיד משהו קצת אישי, חם ליבי בקרבי בנושא הזה, בגלל שאני גר, עכשיו אני גר בבחורון, לפני כן גרתי בשעלבים, ואחד השכנים בנוף איילון, בחור יקר וחמוד, גם לימדתי אותו בשבעה התיכונית בזמנו, הייתה לו בעיה בריאות, מחלת ריאות כבר מילדות, והוא כל הזמן לוקח תרופות וזה, והוא טיפל בעצמו וצמח פרח מתוק מדבש. בגיל 19 בערך המחלת הריאות שלו התחילה להסתבך, והגיע למצב כזה שהיה צריך תרומת ריאות. דהיינו, הריאות שלו עוד מעט לא מתפקדות בכלל, והמצב הולך ומדרדר. אם ימצאו לו, שוב אני חוזר בכוונה על הביטוי הצורם הזה, ימצאו לו חלקי חילוף, יש סיכוי רב שיחיה לאורך ימים ושנים. והוא חיכה לתרומת ריאות, חיכה, ואחרי כמה שבועות נפטר. היה מחכה עוד 3-4 ימים, אז הגיע איזשהו תורם שאפשר היה לתרום איתו, אבל כבר קיבל את התרומה הזאת, הבא בתור ברשימת התורמים, הוא כבר היה בתוך האדמה. הנקודה הזאת היא כל כך משמעותית, שכמו שאמרתי קודם, כל חומרה לכאן, היא כולה לכאן ולהפך. ודברים המעשיים יום-יום, זה כל לא נושא ניסיוני, מצילים חיי אדם יום-יום בעזרת תרומות האיברים האלה בארץ ובעולם. והדבר השלישי שהוא מאוד רלוונטי לנושא שלנו, זה, כמו שאמרתי קודם, המיימנות של הבדיקות, שבקיצור רב נדבר עליהן בהמשך. יש כל מיני בדיקות כאלה שיכולות לוודא בצורה שמוציאה ספק מכל אדם מבין עניין, שאכן המוח פגוע בצורה בלתי הפיכה, לא מתפקד בצורה בלתי הפיכה, גזע המוח, שזה החלק יותר רלוונטי לעינינו, לא מתפקד בצורה בלתי הפיכה, שם בדיקות ברורות, פעם הבדיקות שהיו עושים זה מפנס, פעם הכוונה בדורות הקודמים, לפני 30-40 שנה, אפשר לוודא מוות על ידי איזה פנס לתוך העין, שרואה את רמת צורת העין והתגובה שלה לאור, כל מיני תגובה לכל מחט שהיו דוקרים את האדם כדי לראות אם הוא חי או מת. היום מדובר על דברים בכלל סקאלה אחרת לגמרי, בדיקות חד משמעיות, וגם בדיקות כאלה שהן לא חודרניות בכלל, וזה נפקא מינה גדולה לפי דעת רב שלמה זלמן, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. עכשיו אני רוצה שהוא להתנצל. בדרך כלל המצגות יש משפטים בודדים וקופצים עניין עניין, כמו שהיה במצגות הקודמות, אבל אי אפשר שלא לעבור על קטעים מתשובת החתם סופר, חלק יורד על סימן שין למד חט, שזה המרכז לדיון בנושא הזה. תשובת חתם סופר הזאת היא הבסיס לכל דיון הלכתי בנושא הזה של קביעת רגע המוות. אז נשתדל כמה שיותר מהר, ואני בעזרת השם גם איפה שלא נהיה אני אעצור בזמן, כדי להראות את עיקרי הדברים של החתם סופר. אז יש פה בכמה השקפים הבאים, כמה הצגות, כמה בתנות הבאות, את החלקים, לא, זה בקיצור, קצת דילגתי משפטים פה ושם, אבל זה עיקרי הדברים של תשובת החתם סופר. נקרא את זה לפי סדר. אומר חתם סופר ככה: שלום וכל טוב לרב הגאון, הרב המאור הגדול, החרוץ המופלג, זית רנן יפה פריטואר, קרא שמו, כבוד מורנו הרב, פלוני נרו יאיר, אבא דברם דקק פלוני. למה פלוני? אם הוא כזה יהודי חשוב וצדיק וזית רנן יפה פרי תואר, אז למה הוא הוזכר, לא הוזכר שמו? כמו שנראה בהמשך, הדברים שהוא אמר הם כל כך כל כך לא שייכים, למרות שהוא חשב שהם שייכים, הוא הלך לשאול את חתם סופר תשובה להלכה למעשה, שהחתם סופר רצה פשוט לשמור על כבודו, או חתם סופר עצמו, או שזה אחרי מותירתו של חתם סופר אז בניו, לא רצו לשמור על כבודו של אותו רב, כי הדברים שאמר כל כך כל כך מופקעים. ואיזה דברים הוא אמר? נקראתו הגיעני, ונפשו יקרה בשלטו, נידון עיר אחת שהרופא כהן ומנוסי המדינה שאין המתים לגברים, עד אחר שבדקו הרופא, ומעיד עליו שנתייאש אחר נופלו. טוב מאוד, העולם התפתח, המדינות התפתחו, והתחילו להיות כללים בהלכה, ולא סתם קובעים שבן אדם מת, ולא סתם קוברים בן אדם, וצריכים לבדוק, קבל תולת פטירה. טוב מאוד, העולם התפתח, זה בסדר גמור. אבל בא שם הרופא כהן, אם מותר לכהן להיכנס, אפילו להיגע לבדוק כנה, להיכנס לאוהל המת, ואפילו להיגע במת ולבדוק אותו, אם מותר או אסור. וחפץ מעלתו להתיר, ובנה יסודו על בית דברים. א', אם הדור שלפנינו התירו על ענת מתים שהוא בעשה ולא תעשה, והתירו משום ספק נפשות, הוא הדין יש להתיר כאן. דבר שני, נתלה בשוט בית יעקב וכו'. זאת אומרת, זה לא יומן כי יסופר. הרב המאור הגדול, זית רנן יפה פרי תואר, זה יהודי חשוב. חתם סופר, הוא כותב לחתם סופר כנתון, כנתון, זה העובדה. הדור שלפנינו התירו על ענת מתים שהוא בעשה ולא תעשה. למה? התירו משום ספק נפשות. מה הכוונה התירו על ענת מתים? מה זה התירו? התירו עליו ועשה מפרשים בתורה? אז נראה בהמשך התשובה בדיוק על מה מדובר. אומר חתם סופר, הנה בקורי דברים אלו יוצאים מפי גברא דכבתי, עמדתי מרעיד ונבהל מאוד. מי הוא זה ואיזה הוא שהתיר בדור שפנינו על ענת מתים? לא שמעתי ולא ראיתי. על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר? מי דיבר על יותר ענת מתים בכלל? אבל החתם סופר הוא לא תמים, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, כמו שנראה בהמשך. והנה פאר ומעלתו נתלה באילן גדול בתשובות יהווה את חלק ב', ודמיונו וזכרונו כוזב לו, כי לא נמצא שם כן. אבל זה לא כל כך פשוט. זה כן נמצא, אבל לא שם. אך בספרי המאספים ובספר ביקורי עתים, המאספים וביקורי עתים, המאספים זה לא סתם איזה חוברת, אלא זה דור שלם של משכילים נקראו על שם הספרים האלה, הדור של המאספים. זה היה מין חוברות כאלה שפרצו את דור של תנועת ההשכלה, שלא נכנס אליה עכשיו, ואפשרו מין מצב, מין אנדרוגינוס כזה שעד אז לא היה קיים בעולם, שזה יהודי עקרונית מקבל לעצמו תורה ומצוות, ומעשית מרשה לעצמו לדון ולהתווכח עם התורה ועם הרמב״ם ועם השולחן ערוך, זה לקבל וזה לא לקבל, זה לעשות וזה לא לעשות. לפני כן היהודי היה שהיהודי שומר מצוות פחות או יותר, כל אחד לפי מעלתו, או שלצרנו הרב היה יוצא מעם ישראל, אבל מין יהודי כזה שמגדיר את עצמו כיהודי ונשאר יהודי, אבל מקבל חלק, לא מקבל חלק, הכל באופן עקרוני ושיטתי, זה המצאה שלפני 200 שנה בערך של תקופת ההשכלה, שהמאספים, ספרי המאסף, ככה קראו לקבצים שלהם, וקובץ אחר נקרא ביקורי עתים, מזה הם הבהירו תורתם וחוכמתם ושטויותיהם בין המון עם ישראל. והחתם סופר מכיר את זה, ואומר, אכן שם, בספרי המאספים ובקורי העתים, נמצא אגרות בשנת תף קוף למד ב', התשובה הזאת היא מתף קוף צדיק זין, זאת אומרת 65 שנה עברו בין הזמן שהתפרסמו הדברים האלה בספר ביקורי העתים, והקובץ ביקורי העתים, לבין התשובה של חתם סופר, 65 שנה, שהחכם רמד, רב מוישה דסוי, זה מה שנקרא בלשוננו משה מנדלסון, שהיה, הוא עצמו היה אדם שומר מצוות וניח תפילין כל יום, אבל הוא עם חוכמותיו ודעותיו הבעייתיות פתח, פרץ פרצה גדולה מאוד בחומות התורה לילדיו ולדור אחריו, כל תצעיו השתמדו ותלמידיו חלקם הגדול, ויש להריך גם מקומו, אבל הוא היה גם חכם גדול ובצירותו למד תורה וקצת תורה הוא ידע, והוא כתב שם תשובה בספר ביקורי העתים, וטען זה הרמד רבי משה דסוי, רבי משה מנדלסון, להתיר איסורן של חכמי ישראל באומרו כי רופאי זמננו אמרו שאין נודע גבול המקביל בין חיים למוות ואי אפשר אלא בעיכול הבשר. עיכול הבשר זה בדיוק סעיף היקן, מוות ביולוגי, זה עיכול הבשר. הכוונה ברגע שבוודאי הגוף שלפנינו הוא כבר רכוב, הוא כבר מת באופן ביולוגי. ככה קבעו רופאי זמנו, ובא רב משה דסוי, בא משה מנדלסון וקובע שצריכים לסמוך עליהם, הם רופאים, הם יודעים. הוא שכח, הוא לא היה כאן בהרצאה הזאת, אז הוא לא שם לב שאמרתי כבר בהתחלה שבכלל זה לא שאלה רפואית, זה שאלה הלכתית. מה פתאום שרופא יביע דעתו בעניין הלכתי, אפילו לא נגיד הלכתי, עניין חברתי, עניין ציבורי. אבל הרופאים של אז כנראה היו גם מורי הציבור בעניינים של ערכים, והם קבעו אי אפשר לוותר על הקביעה הזאת שהמת עדיין חי, המת במרכאות עדיין חי, עד שיגיע לסעיף לשלב ה. וזה כמובן נגד מה שאמרנו. והביא רעייתו, היו לו כמה רעיות למשה מנדלסון. ממתנית לסוף מסכת נידה, עזב עזבה והנידה מתאמים עד שיתקל לבשר. זאת אומרת, הגוף שלהם מתאמת תאומת נידה עד שיתקל לבשר. לכאורה, אם גאים הגוף מתאמת תאומת נידה, באמת לא מתאמת תאומת נידה ולא מתאמת תאומת זיבה, אז לכאורה יש בו עדיין חיים עד שמתאקל לבשר. מתאקל לבשר, זה אנחנו מדברים, לא דבר שתאקל כל הבשר משור הקצמות. זה לוקח חודשים ושנים. תאקל לבשר, הכוונה היא שמתחיל ריקבון בגופה. מעבר לזה, אף אחד כבר לא מדבר. ועוד מראש פרק ח' מסכת שמחות, שמבקרים על המתים עד ג' ימים, ופעם אחת חי אחד, ככה כתוב שמסכת שמחות, מסכת שמחות במסכתות הקטנות, שזה כנראה ליקוט של דברי תנאים והמורים, תקופת הגאונים, משהו כזה, חלק גדול מלכות הוולות נמצאות שם מסכת שמחות, ושם כתוב את הסיפור הזה, את ההלכה ואת הסיפור, מבקרים על המתים עד ג' ימים, ופעם אחת חי אחד אחרי כן כפי שנים והוליד בנים. ביקרו אותו, ביקרו את המת, ראו שהוא חי, הצילו אותו, והוא חי 25 שנה, והוליד בנים. ואם כן אומר מנדלסון, קל וחומר, הוא היה משום כבודו של מת מלינים נביא לאורון ותכריכים, כל שנביא הביא כוח נפשו. ואז חפרו כוחין והיה אפשר לדפוק על קברו, ולבוא לבקר בקור שם, כמו בסנדריה, כל מיני מקומות כאלה, לבוא ולבדוק ולראות אם הוא חי או לא. היום זה לא מעסיק קוברים בתוך האדמה, אבל בידינו שקוברים בארץ ממש, על כורכך להלינו, אלו דבריו של מנדלסון בביקורי עתים 65 שנה קודם. אומר הזה החתם סופר. הזכרת קודם, אדון השואל, פלוני אלמוני השואל, הזכרת את הרב יעקב אנדין, אבל טעית, אתה לא ראית את זה בשוט של הרב יעקב אנדין בשילת יבץ. אתה ראית את זה בביקורי העיתים. ושם היה כתוב, בגילון אחר כך, תנו לפרסם תשובה של הרב יעקב אנדין לנושא הזה. ושם הוא אומר, מה פתאום? רב יעקב אנדין מחל לעמוך מאה אוכלי באוכלה, לא נשא לו פנים. לא נשא לו פנים, פה זה ביטוי מאוד משמעותי, כמו שמנדלסון היה היהודי הכי חשוב בגרמניה. כל היהודים היו ברמה זו או אחרת של נרמוקים, נרדפים ומושפלים, ומשה מנדלסון היה מקורב למלכות, מפורסם מאוד, היה היהודי הכי חשוב בכל ארצות גרמניה והגלילות. ורבי יעקב אבנין לא נשא לו פנים, ולאו מן תזות רתאי. ומה שכל מה שכתב זה לא נכון ונגד ההלכה, ולא נכנס לפרטים האלה עכשיו, כנראה זה בהמשך, ומתי לא ידעתי מה נצפון ומה נחשוב להתיר כזה דבר. לכן מה שאמרת, אדוני השואל, שהתירו, אף אחד לא התיר על ענת מת. אז מה קרה לעץ זית יפה פריטואר שכותב כאלה שטויות? אז זה לא כאלה שטויות. אומר החתם סופר, לא יאומן כי יסופר, וכמדומה לי הועילו מדינת הקיסר ירום עודו. הורגלו להלין מטעם המלך וגדוליו, נשכח הדבר עד שחשבו לדין תורה. פשוט לא יאומן. שוב, הרפואה התפתחה, המדע התפתח, הרופאים קבעו בין השאר, חוץ שראינו קודם את הדבר הנכון, שצריכים תעודת פטירה לנפטר, הם גם קבעו שלא אי אפשר לסמוך על זה שאדם נפטר עד שיתקל לבשר, וזה נכנס לחוק, ומי שלא שומע לחוק הזה מקבל, לא יודע, כנסות או עריפת ראש בגיליוטינה, או לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא נעים. לכן נוצר כזה מצב שאנשים נכנעו לחוק, וזה עבר מארץ לארץ שם בארצות מערב אירופה, ואנשים התחילו להתנהג כמו שמקובל, דהיינו לחכות שלושה ימים כל מי שאדם נפטר עד שמותר לקבור אותו, שלושה ימים החוק חייב. מרוב שהתרגלו, טעו הטועים וחשבו לדין תורה. זה פשוט לא יאומן, שולחן ערוך היה להם. בסדר, הם חשבו שהאחרונים באו והם גידיקו באיזשהו מקום, והגדול כזה, פלוני אלמוני, אותו רב גדול שגם הוא טעה בין הטועים, לא יאומן. וחשב שאחרונים באו ומצאו איזשהו דיוק וזה, לבוא ולחלוק על פשטות הגמרא בשולחן ערוך, ולקבוע שאכן צריכים לחכות שלושה ימים עד שיודעים שבן אדם נפטר. אומר השם חתם סופר, ונך זה ענן. הנה בלי ספק, כשאמרה התורה כי יהיה באיש חטא לשמת מוות ואומת וכו', לא תלין וכו', כי קבור תקברנו וכו', ועובר על זה בשום מת, באיזה מת שלא יהיה, לא משנה אם זה רשע שנתלה או מישהו אחר, עובר על הסב לא תעשה, על כורכך אז נמסר לנו שיעור מיטה. מוכרח להיות שיש איזשהו קריטריון הלכתי, לא ייתכן אחרת. מאיפה מגיע הקריטריון ההלכתי? וכאן חתם סופר אומר עכשיו שלוש אפשרויות מאוד מאוד מעניינות. אפשרות ראשונה, אולי היה אז מדובר זמן מתן תורה. זמן מתן תורה. אולי היה אז מסורת מבעלי טבעיים הראשונים, המדענים של פעם, אף הפי שנשכח מרופא זמננו, ועליהם סמכו חזל ברבה עניינים, עיני תורה. זה דירה פשוט מדהים. אומר חתם סופר, למה חזל לא דיברו על זה? למה תורה לא דיברה על זה? אולי כבר אז זמן מתן תורה, היה דבר מקובל, זה פשוט. המדענים של אותם דורות ידעו דבר פשוט, ומשה רבינו ועם ישראל קיבלו את הדבר הפשוט הזה, הנתון הפשוט הזה הוא היה כל כך פשוט שלא דיברו על זה בכלל. היית אומר, מה פתאום שמה שאומרים מדעני זמנים יהיה רלוונטי? אז הוא אומר, הרבה דברים חזל סמכו על העובדות כמו שהכירו אותם, אז אולי גם זה. ומאוד מעניין, ואני הקטן, מאוד מאוד קטן, נתרתי משמע, מאוד מאוד תמה על החתם סופר שמביא את האפשרות הזאת, אפשרות ראשונה, אחר כך זה עובר לשעות שתי אפשרות אחרות, שהן נראות הרבה יותר סבירות, אבל זה גם אפשרות ראשונה שהוא מביא, פעם פשוט תמוע בעיניי. אני אבוא לאפשרות השנייה, או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים, על כוכך קיבל משה רבינו אשור מלכה משם מסיני. אם זה לא מדענים, אז זה הקדוש ברוך הוא. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, או שסמכו עצמן הקרא כל אשר רוח חיים באפות, זה הכל תלוי בנשימת האף. סוף סוף נגלה לנו הסוד. הכל תלוי בנשימת האף. הגמרא שם, מסכת יומא, שנראה אותה עוד מעט, שהרב לישי הזכיר אותה קודם, שהביאה את הסוגיה המרכזית בנושא, למרות שיש עוד כמה סוגיות שהן גם כאילו כוכבים מסביב כדי לדקדק בכל מיני ביתים אחרים של העניין. יש דיוק בגמרא, דיוק בגמרא מסכת יום, מה שנראות עוד מעט, וזה מספיק לנו, אנחנו לא צריכים להיות כאלה חכמולוגים, באים המוראים, מדייקים דבר, לנו זה מספיק, יהיה הלכה. עכשיו מה אומרת על זה הגמרא? אומרת הגמרא ככה, הרוב, אני מניח שרוב הציבור מכיר את הגמרא, ולכן נבר זה בקיצור, מי שנפלה עליו מפולת, מפקחים עליו את הגל, אומרת הגמרא, תנו רבנן, עד אחד הוא בודק, עד חותמו, ויש אומרים עד ליבו או עד טבורו. הרב לישית קודם שקורא את הגמרא, קראת כמו שהיא מודפסת לפנינו, וכתוב עד ליבו, וזה גרסת רש"י. אבל לא נעריך עכשיו הנושא הזה, רוב הראשונים לא גורסים ככה. רוב ככל הראשונים לא גורסים ככה, וזה שהגמרא שלנו, כי גרסת רש"י זה לא קושיה, כמעט תמיד הגמרא שלנו יש לה את גרסת רש"י, זאת אומרת, המעתיקים במשך הדורות העדיפו את גרסת רש"י, שתה לי אדם, בקונטרס שהם השתמשו בו, עוד לפני זמן הדפוס. ובדרך כלל, פחות או יותר, הגמרות שלנו זה גרסת רש"י. אבל רוב הראשונים, זאת אומרת, הגמרא שהייתה לפני רוב הראשונים, הגרסה לא הייתה ליבו, אלא טבורו. ויש שאומרים עד טבורו, ונפקמין העצומה כמו שנראה בהמשך. ממשיכה הגמרא ואומרת, משהו כאילו רעיוני, לא הלכתי. נאמה נתנאה כי הנתנאה, נתנאה מכאן הבלד נוצר מראשו, שנאמר עם אי מי אתה גוזי, גוזי נזרח והשליחי. כאן רואים שגזה זה גזה צערות, ואם כאילו המת, לא, הבלד, נחשב שגוזזים אותו, אז כאילו התחלה שלו זה באזור הראש, באזור השערות. אבא שאול אומר, מטיבורו, הוא משלח, הוא לא מביא לזה ראייה, אבל הוא אומר בחיים מציאותית, משלח שורשיו אלך ואלך. זה הרבה יותר מתאים למציאות, כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה היום, שבאמת, במקום שבו אחרי זה חבל הטבור, שם מתחילה ההתבצרות, אחרי שהתאים, הצבר, התאים המופרים, מגיע נתקע באיזשהו מקום בחלל הרחם, בדופן הרחם, ושם מתחיל הגידול שלו, אז באמת הוא וגידולו שלו עצמו ושל השלייה ושל חבל הטבור, כולם באים כאחד, וזה פחות או יותר מתאים יותר, נראה בעינינו מתאים לשיטת אבא שאול, אבל לא ניכנס לנושא הזה עכשיו. אבל עונה הגמרא, אפילו די מאבא שאול, עד כאן לא כמר אבא שאול אותם אלו עניין יצירה, דקול מידים אם יציאתם יצטר, ככה נראה למצאת הסברה. אבל אין פיקוח נפש, אפילו בשול מודד, עיקר חיותה באפי, הוא דכתיב כל אשר נשמע את רוח חיים באפיו. ברור לנו פרחו כמו הגמרא, כמו הדבר השלישי שהביא אחד סופר קודם. פשוט יש דיוק בגמרא, הגמרא מקבל דבר פשוט, ומה שכתוב שם בפרשת נוח וכתוב בפרשת בריאה כתוב קודם, נשמת רוח חיים והבא, רוח חיים, נשמה, נשימה, אפשר לעשות אפילו משחקי מילים כאלה, אבל נשימה, באדם נושם, חי, לא נושם, מת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר הפעם המחוקת ממטה למעלה, אבל ממעלה למטה, הכוונה היא, אם מכוסה בחלק המסכן הזה שמתחת למפולת, אבנים מכסות אותו מאמצע גופו ומעלה, ומתחילים להוציא את האבנים מראשו, ברגע שהגיעו עד חותמו שוב אינו צריך, כבר כולי עלמא מודים שהנשימה שם היא בדיקה חד משמעית. מה עם הבדיקה של עד ליבו הטבורו? אז עד ליבו, כמו שנראה בהמשך, היה מקום לומר, ובראש המודרני שלנו זה נראה אפילו דבר פשוט, עד ליבו הכוונה היא שיש דופק, שהלב דופק, ככה היה מקום לומר. עוד זה נראה שרשי לא מסביר את זה ככה, כמו שהרב לישיט הזכיר בדברי הפתיחה שלו. לא לשם אמרתי שבדברי הפתיחה שלו הרב לישיט בראשי פרקים הזכיר את כל הנקודות המרכזיות כאן בעניין. אבל עד טבורו זה מאוד ברור, השרעפת שגורמת לנשימה, זה פשוט שריר כזה ונמצא בחלק התחתון של הבטן, הוא נמתח ומשתחרר, נמתח ומשתחרר, כל מתיחה שלו מותחת את הריאות, ועד נכנס אוויר, כל שחרור שלהם דוחפת את הריאות ויוצא אוויר, והשרעפת באזור הטבור, באמצע הבטן, זה המקום שהכי קל והכי ברור לראות את הנשימה. אז לכאורה יש מקום לומר, ויש חלק מהפוסקים שבאמת ככה אומרים, למרות שלעניות דעתי, כמו שנראה בהמשך, יש מקום לתמוע על זה, היה מקום לומר שהבדל בין הגרסאות, ליבו וטבורו, זה ההבדל בין אם מתייחסים גם לפעילות של הלב, או שבכלל, כמו שראינו עד עכשיו, הלב לא רלוונטי, ורק הנשימה זה מה שרלוונטי. רש"י מסביר את זה, יד אחד הוא בודק אם דומה למת שאינו מזיז איבריו, זה הגדרה הראשונית, מזה אי אפשר להתעלם, אי אפשר לדמיין אפשרויות, מאדם חי ומתפקד וקופץ ורוקד, אבל הלב שלו פועל. זה אנחנו לא מדברים בכלל, זה דמיוני. קודם כל מדובר שהוא נראה בעינינו מת, מאדם נופל על הרצפה, לא זז, לא מגיב, כבר יש אבא מינה שהוא מת. ברגע שאבא מינה שהוא מת, צריכים לבדוק אם הוא כן מת או לא מת. אבל לא מדובר, זאת אומרת, אי אפשר לדלג על השלב הזה, זה דבר ברור. אם דומה למת שלא מזיז דבריו, עד אחד מפקח לדעת האמת. זה משחק מינים פה קצת, מת, אמת אולי. עד חותמו אומר רש"י, ואם אין חיות בחותמו, שאינו מוציא רוח, ודאי מת ויניחו. לכן להגיד שהגרסה של רש"י עד ליבו, כוונה היא שהיא מתייחסים לתקל גם לדופק, מאוד מאוד רחוקה מן הדת, כמו שאני גם נראה בהמשך. והרמב"ם על המשנה הזאת גם כן אומר אותו דבר, מפקרים, חופרים ומחפשים אחריו, אם הגיע לחותמו ולא מצא לו נשימה, אסור לחפור יותר, בשבת כמובן מדובר, שהרי הוא מת בוודאי אם הוא לא נושם, נקודה. נמשיך ולגמור את תשובת החתם סופר, ולומר נפל מפולת שני כאשר כתב ידידי נרו יאיר, אותו פלוני אלמוני, היה לו מבנה לומר שבסוגיה הזאת אין ראיה, כי הוא היה יכול להיות משנפל למפולת, בום, התרסקו איבריו, אז מספיקה הנשימה, הפסקת הנשימה כדיבר שהוא מת. אבל אולי סתם מת מתוך מחלה וזה, אולי צריכים לך קודם את שתקל לבשר, כמו שאומרים הרופאים. אומר לו חתם סופר בשום פנים ואופן לא, תמיהה גדולה בעיניי, וחקרה נשמעת רוח חיים במפולת מעל, שזה המקור של הסוגיה ההיא, ועוד הדבר ידוע בהיפוך, אם כבר דבר מצד הסברות, אז צריכים להפוך את העניין, כי האמיתים איתה פתאומית, איזה אסון, מכה על הראש, משהו, יש לחוש הרבה יותר שנדמה כמת מחמת בעלה, וכן חולי השיתוק, ואפילו הכי, כשפסקה נשמתו שאין לחלים את השבת. על כן כלל הוא לכל המתים שזהו השיעור המקובל מידינו מאז הייתה עדת השם לגוי קדוש וכל הרוחות שבעולם אם ימנעו החכמים חופניהם ברוח הזו לא יזיזונו ממקום תורתנו הקדושה. ועוד אומר חתם סופר והנה כן משל ברמב״ם פרק ד' מלכות אבל המאמץ כל מי שסוגר את העיניים של הנפטר עם יציאת הנפש עוד לפני שהנפש יצאה הרי זה שופך דמים אלא ישהה מעט שמה נתעלף. מה זה המעט הזה? הרמב״ם לא אומר, מעט זה צריך להיות כמה דקות. אמרתי, מנהג ירושלים, ככה כתוב בגשר החיים, זה היה 20 דקות. יש לי פוסקי דרון, אומרים, צריך לחכות חצי שעה. מדובר, לחכות זמן מסוים, פשוט לוודא שהמצב של אי הנשימה הוא בלתי הפיך, הרי בשביל מה אתה מחכים? פשוט לוודא שזה בלתי הפיך. אולי זה כן הפיך, אולי קרה איזה נס כמו שקרה לרב אליהו. אתה פשוט, לשעות מעט, זה לא איזה פטור במצוות קבורה במשך זמן מסוים. זה פשוט אתה נותן לך, יש לך את האפשרות לוודא שהמצב הוא בלתי הפיך, לא פחות ולא יותר. והנה היה לו, אומר החתם סופר, להודיע אימת יציאת הנפש ואיזה שהוא גבול, הוא לא כתב, גבול יש לו, הרמב״ם לא נכנס לפרטים, אלא היה כוכב שמח עצמו על מה שכתב פרק בית מלכות שבת הוא בעצמו, במפולת, שבודקין את חותמו, ושם ניכר יציאת הנפש, ועל זה כתב כאן, שאחר כך יש מאז זמן מועד, שם נתעלה, ואז מותר לאמץ את העין, אף פי שכתב לאל שמאמץ מצד הנפש, הרי זה שופך דמים, מכל מקום, אחר ששם מת, שהוא בזה מחשש אילוף, פשוט שזה פשט הרמב״ם, ולא אמר שמתין עד שירה בו סימני עיכול. עכשיו הוא מסביר מה זה, היינו כתמים שחורים וירוקים שהוא סימן שכבר התחיל הבשר להתעכל בפנימיות, והוא לכל הפחות כמה שעות אחר יציאת נשמה או אפילו יום או יומיים, אלא על כוכך לא חשש הרמב״ם מספק בזה כלל. על כל פנים, כל שחר שמוטל כאבן דומה, שימו לב למשפט הבא, המשפט הכי חשוב בכל הנושא, אנחנו כבר בשקף האחרון של החתם סופר. כל שחר שמוטל כאבן דומה, קודם כל מדובר על בן אדם שבעינינו נראה מת, נפל ולא זז ולא מגיב, צועקים לו, מושכים אותו, מנשימים אותו, כלום, הוא לא מגיב. זה נתון הראשון, בלי זה אנחנו לא מדברים בכלל. ואין בו שום דפיקה, לכאורה, פשטות, חתם סופר, ואין דופק. אם אחר כך בטל הנשימה, אין לנו אלא דברי תורתנו הקדושה שהוא מת ולא ילינו אותו ומתאמה לו אם הוא כהן לו. רגע, 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 מה קורה כאן? פתאום בדלת האחורית מכניס לנו החתם סופר, משהו שלא דיברנו עליו עד עכשיו בכלל. מי דיבר על דופק בכלל? דיבר על הנשימה. וזה בדיוק הנפקמינה, הנושא של הדופק פה, בשאלה שעליה אנחנו עומדים כאן. סעיף ג' או סעיף ד' בהתחלה. אם מדובר על רק הנשימה הרלוונטית, כשיש מצב הפסקה בלתי הפיכה של הנשימה, פלוס כל הדברים האחרים שהוא מת ולא מגיב על שום דבר וזה, זה אמור להספיק לנו. בדרך כלל, בימים כתיקונם, עד לפני כמה עשרות שנים, אז באופן טבעי זה עניין של שניות, עד מקסימום דקות ספורות, שאדם יכול להיות שהוא לא נושם והלב שלו עדיין דופק. וזה בדרך כלל מהלך המוות, לא מהלך החיים, מהלך המוות של מי שנפטר, בשלב מסוים מפסיקה הנשימה, ואחרי שניות, דקות, מפסיקה גם פעולת הלב. פעולת הלב תלויה באופן הדוג בפעולת הנשימה. פעולת הנשימה תלויה בגזע המוח שדיברנו עליו קודם. פעולת הלב לא תלויה בגזע המוח. ללב עצמו יש קוצב טבעי, וכל עוד הוא ממשיך לקבל הזנה של חמצן ונוזלים אחרים שהוא צריך, הלב יכול לעבוד אפילו במעבדה. אפשר להוציא את הלב, להכניס אותו במעבדה, לתת לו חמצן וכל מיני חומרים אחרים שהוא צריך סביבה מסוימת שמתאימה לו, הלב יכול להמשיך במעבדה, בתוך על השולחן לפני הסטודנטים, להמשיך לדפוק עוד כמה וכמה דקות וכמה וכמה שעות. זאת אומרת, הנשימה בו העיקר, הלב הוא תוצאה נגררת. זה בדיוק הנפקמינה, פתאום מכניס לנו פה חתם סופר כביכול בדלת האחורית נתון שהוא פה שמיים וארץ, משנה את כל התמונה. וזה נצטרך לדון שנייה בהמשך. רופן, זה המשפט המרכזי כאן. כל שחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה, אם אחר כך מטל הנשימה אלינו דברת אדן הקדושה שהוא מת וכו' וכו'. והאמת יורד דרכו, כי כמה שעות אפילו יום יומיים קודם החלט מיטתו על פי בקיאים מבנים סימני מיטה, כמו אנשי החווה קדישה המתעסקים מתים בזמננו, קודם לזה כבר בטלו חושותיו והרגשותיו. על מה אנחנו מדברים? אומר לנו חתם סופר, בואו נרד לתכלס. זה אומר, אדם חולה, חולה מאוד מאוד מאוד, חולה מאוד 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 מאוד, בשלב מסוים הוא כבר כמעט מת, מזמינים הקרובים, אז לא היה מצב כזה שכמעט כל המתים מתים בבית חולים, כמו היום דנו שמנסים בכל מיני אמצעים עד הרגע האחרון להחיות אותם, להוסיף להם חיים, והרבה פעמים מצליחים גם. פעם אדם היה נפטר בביתו, בשלב הזה מתחיל להיות חלש יותר יותר וכואב יותר וסובל יותר ומתפקד פחות ומגיב פחות ונכנס לזרמה של חוסר הכרה, ולאט לאט בשלב מסוים צריכים לקבוע מתי הוא מת. אומר חתם סופר, שזה יש אנשים מומחים בכל קהילה בישראל, חבר קדישה באים, מסתכלים אחרי שכמה שעות הוא כבר בקושי מגיב, הוא מוטל כאבן דומם באילוף הסמוך למיטה, הוא עדיין לא מת אבל כמעט מת, והמתעסקים עומדים עליו ומצפים רגע יציאת הנפש על פי קבלתם שבידם. מה זה הקבלה שלה לחווה קדישה? הם למדו בספר ביקורי עיתים? למדו בשולחן ערוך ועל פי המסורת שיש בכל כל חווה קדישה בעולם, והוא הרגש כלשהו בנשימה ודפיקה ידועה. שוב מכניס לנו חתם סופר כאן את הנושא של הדפיקה, שזה הדופק. אבל לכל ההמונים אין הפרש בין צורתו ושכבו קודם מצד הנשמה וכמה שעות אחר כך עד התחלת סימני העיכול. אתה צודק שלאנשים לא מבינים עניין הסימני העיכול, זה חד משמעי, זה כמו בן אדם בלי ראש. אדם בלי ראש לא צריך להיות פרופסור גדול כדי לקבוע שזה הוא מת. בזמנו, לפני הרבה שנים, עשיתי קורס של הייתי רב צבאי, ועשינו קורס של זיהוי חללים וכל הדברים האלה, והגדירו לנו הגדר היטב, הקפידו על זה מאוד מאוד, שאנחנו לא קובעים מוות. אנחנו מטפלים, בעצם מגיעים לשטח, השם ישמרנו, יש פיגוע או משהו כזה, אנחנו כל עוד אפשר לעזור, עוזרים לכל אחד, אנחנו לא קובעים שמישהו מת. אפילו דוגמאות קיצוניות שאפשר לקבוע משמעות. אם מישהו בלי ראש, אבל אנחנו לא צריכים לחכות לרופא, אנחנו יכולים כבר חבר קדישה לטפל בו בלי אישור הרופא. ובכל פצוע אחר, גם נראה בעינינו נראה מת, עד שלא בא רופא ומאשר שהוא מת, אנחנו לא חבר קדישה, אנחנו עזרה ראשונה. אז אומר החתם סופר, יש עוד אפשרות שכל אחד יכול לקבוע שמישהו מת, אם יש את הסימני מוות האלה שאמרתי. אבל לפני כן צריכים להבין עניין, ולהבין עניין זה המסורת של החברה קדישה, שזה נשימה ודופק, ועוד מעט נראה את היחסים ביניהם. ובזה מסיים, הוא עדים ילדון דידן, אם רחש יחלטון ומת שאנו מרגישים בשום לדנות ורפרוף, הוא זז משהו. נחזור לשאלה הראשונה, אם מותר לכהן לרוץ לבדוק את לקבוע את תעודת פטירה. אז הוא אומר, אם אנחנו רואים שמשהו זז בו, ימהר הכהן לרופא ויחוש ויכנוס משום ספק ספק דפיקוח נפש וינסה לעזור אם הוא יכול, אבל ייכנס לבית, אולי ימצא בו באותו רגע הרגש חיות ויחייהו, אם כן ישחט ובשל בשבת, אולי יזדמן חולה ויהיה מוכן לו. יש גבול גם לפיקוח נפש, גם ספק פיקוח נפש דוחה את השבת, גם ספק ספקה, אבל לא הספק רחוק ומנותק מהדעת. אין לנו ספק שקבלתנו אמת. כך אומר חתם סופר, והמקל בהלכה זולת פקידת המלכות ירום הודעה, עובר על הסבלות הסדורה איתה, וכן המתאמה ירו, כן המתאמה למתים ולא יישא כפיו, קבוע בתושכן ערוך, הנראה לו דבר כתבתי, והשם ירו מטרתו נפלא, יתן לו משגיאות, יעשה ממנו טובעות. פרשבורג נגיע ליום ד' י' אדר ראשון כסלב. איך זה אדר ראשון כסלב? לא יודע, לא ראיתי בין כל החוברות שעסקו בעניין איך נכנסו לסתירה הזאת, אבל פשוט בדקתי בלוח הזה שלפני הרבה שבע שיש לכל אחד במחשב, אז זה אדר ראשון, זה לא כסלב. יום ד' הייתה בתקופת ז', זה מתאים ליהוד אדר ראשון, זה לא מתאים לכסלב. איך נכסב כסלב לעניין? לא יודע, יכול להיות שאני הראשון ששמתי לב לקושייה פה, אבל בכל אופן זה לא כסלב אלא אדר ראשון. משה הקטן סופר מפרנקפורט דה מיין. עכשיו ערכנו טובה בתשובה הזאת, כי באמת זה הבסיס, זה המקור, כל השאר זה רק בשוליים. ופה דברים ברורים, חדים, חד משמעיים, אי אפשר לזוז ימין ושמאל. הנושא הזה חד משמעי, הנשימה היא הקובעת. חד משמעי, אבל אם יש בדלת האחורית מכניס לנו חתם סופר גם את הנושא של הדופק. אז הנושא של הדופק פה ראוי לכמה מילים. יש לי משנה מסכת אוהלות, משנה מסכת אוהלות שמדברת על אדם שהותז ראשו. אדם אינו מטמא עד שתה נפשו, אפילו מגויד, אפילו גוסה, זוקק ליבום ופותר מן היבום, מגויד הכוונה חתוך לחתיכות, אפילו גוסה, זוקק ליבום ופותר מן היבום, מכין בתרומה ופותר לתרומה, ולהבדיל, לכן בימה וחיה אינם מטמאים עד שתה נפשם, וזור השם, אף על פי שמפרקסים טמאים, גם זנב של לטאה שהיא מפרקסת. כמו שאמרתי קודם, זה גם בקורס זך של הרבנות הצבאית, הותז ראשו זה כבר מת גמור, אבל הותז ראשו יכול להיות שהוא חי עדיין במידה מסוימת, ודאי לא יתקל בשרו, אבל אפילו חושב לו הלב פועם, גם אחרי שהוא תז ראשו. אז נשימה בוודאי שאין, כי יש ניתוק בין המוח לבין הריאות, אז הריאות כבר לא שרעפת, וכל המערכת של הנשימה כבר לא מקבלים ריאות, אז ישר זה נפסק. אבל הלב, הוא תז ראשו, הלב ממשיך לדפוק עוד כמה דקות. כמה דקות? איך הוא תז ראשו זה מת גמור? יכול יש מקום לומר שזו הוכחה חד משמעית וחותכת שהלב הוא לא רלוונטי. נמשיך הלאה. יש תשובה מפורסמת מאוד, שגם היא מקור חשוב מאוד בנושא הזה, אחרי השוט חתם צבי הזה, חתם חכם צבי קדם לחתם סופר בכמעט 100 שנה, משהו כזה. בתשובה ארוכה שלו שעוסק בנושא הזה שתרנגולת שנמצאה בלי לב, כאילו נמצאה בלי לב, זה הסיפור המפורסם והמחלוקת בינו לבין רבי יונתן אייבשיץ, שבגלל זה היה מלחמת עולם בעם ישראל, שלא ניכנס לזה עכשיו. בין השאר הוא כותב שם חכם צבי, הנשימה יוצאת מן הלב, שימו לב למילים פה, הנשימה יוצאת מן הלב דרך הריאה, היא הניכרת כל עוד שהלב חי. הנשימה היוצאת מן הלב דרך הריאה. הדבר הזה ברור מאוד, שאין נשימה אלא כשיש חיות בלב שמנו לצורכו היא הנשימה. והאוויר הזה עובר דרך החוט, אם יוצא אוויר רחם מן הלב, נכנס בו אוויר קר לקרר את הלב, ואם אין לו לב אין נשימה וכו' וכו' וכו'. שוב, לא, זמננו הולך לטוב. התשובה הזאת, בפשטות דברי חכם צבי, היה מקום לומר באמת שהלב הוא מאוד רלוונטי לנושא הזה של קביעת רגע המוות, אבל שוב, כנראה שזה בכלל לא רלוונטי הסיפור הזה, מפני שבכלל התיאור העובדתי פה מאוד מאוד, חלק מהדברים היה 50 שנה, חלק מהדברים 100 שנים, אבל אז לפני 250 שנה חשבו שבתוך כלי הדם, זה נראה לנו היום משהו פשוט לא יאומן, אבל חשבו אנשים שבתוך כלי הדם עובר אוויר חם, יש גם דם בגוף, ובכלי הדם בגוף עובר, שהלב הוא משאבה של אוויר חם, והיה קשר בין הלב והריאות, שהלב מעביר אוויר חם שעובר דרך הריאות וכו' וכו'. על פי התיאור הזה שככה היו מתארים אז, בא חכם צבי ותיאר את הדברים שיותר, אבל להגביא מכאן ראיה שהדופק הוא רלוונטי לקביעת המוות, קשה מאוד להביא מכאן ראיה. אבל אי אפשר היה בלי להזכיר שנייה את דברי החכם צבי. על דברי החתם סופר אלה כבר עמדנו קודם. עכשיו נגיע כבר לדורנו, וזה נעשה קצת זריז, אבל אני, משהו, אני לא מחדש בעצם שום דבר בנושא הזה, כלום, כלום, כלום. כתבו על זה בדורנו כמעט כל השוטים וכל הפוסקים, ובכל הקבצים וכו'. המאסף לכל המחנות זה הספר הזה, קביעת רגע המוות, שערך ידידי הרב דוקטור מרדכי הלפרין, ששם יש עשרות מאמרים בנושא הזה, שזה 10 מאמרים על החתם סופר הזה שדנים בו, ועוד 10 מאמרים נוספים, כך שבעצם אין שום חידוש מה שאני אומר, אולי רק זה יעורר התעניינות, להסתכל בדברים שכתובים בספר הזה, ובעוד הרבה מאוד ספרים אחרים. אבל האגרות משה הוא הרלוונטי בעיקר לעניינים, כי הוא בא ויש לו כמה תשובות בנושא הזה, 3 תשובות בנתפסות, ועוד כמה תשובות שלא מעבר ל... לאגרות משה. בשתי התשובות הראשונות הוא דן לפני כמה עשרות שנים כשהתחילו השתלות הלב, האם מותר לתרום או להיות נתרם של לב, הוא אמר בשום פנים באופן לא, זה רציחה גם של התורם וגם של הנתרם, כי הנתרם, זה שהולכים לתרום לו את הלב, זה רציחה, כי רוב הסיכויים שימות אחרי זמן קצר, כמו שקרה אצל כל התורמים, הנתרמים הראשונים, וגם אצל התורם לקחו את זה כשבעצם הוא היה חי לפי כל קריטריון שהוא את הלב שלו. אז לכן הוא אמר כמה תשובות שהוא עשה לפני עשרות שנים. בשלב הרבה יותר מאוחר יש תשובה שלו שבאה משהו אחרת. הבעיה שהתשובה הזאת לא נכתבה בנושא של השתלת איברים, אלא נכתבה בנושא שמתי מותר להפסיק לנתק את המכשירים מהנפטר. וכך הוא כותב שם, זה המשפט שחשוב לענייננו, איכה חולים גדולים, כוונה חולים קשה, שלא יכלו לנשום, והניחו רופאים בפיהם מכונה שנושם על ידי זה, שעל ידי המכונה הוא שייך שינשום אף שהוא כבר מת, דנשימה כזו הלא מחשיבו כחי. זאת אומרת, חולים קשה שלא מצליחים לנשום לבד, מכניסים להם בשלב מסוים מכונה שמנשימה אותם באופן מלאכותי. את הלב לא צריך לטפל בו באופן נפרד בדרך כלל. אם ממשיכה הנשימה, ממשיכה פעולות של הדם המחומצן, ממשיך לעבוד, ממשיך להגיע ללב דם מחומצן, אז הלב, השריר הלב, ממשיך לעבוד, ממשיך לעבוד, והמהלך הזה ממשיך. אומר לנו בעברית פשוטה רבי משה פיינשטיין, יש מצב מסוים שהנשימה ממשיכה והאדם כבר מת לגמרי, כי המכונה ממשיכה. איך שלא תגדיר אותה, איך שלא תגדיר את המוות, המכונה ממשיכה לעבוד, אז הריאות ממשיכות לעבוד, והאדם מחומצן ממשיך לזרום, אז שריר הלב לא נפגע, ושריר הלב ממשיך לעבוד. שוב, שריר הלב לא צריך את הפקודות מהמוח, יש לו את הפקודות, את הקוצב שלו, אבל ברגע שהנשימה העצמונית מפסיקה, שלב מסוים, האדם לפנינו הוא כבר מת. זה שהוא ממשיך לנשום זה המכונה. הוא אומר את זה בעברית פשוטה, שייך שינשום אף שהוא כבר מת, הנשימה כזו לא מחשיבו כחי. ואתה יקוד ניסיון שרופאים גדולים יכולים לברר על ידי זריקת איזה נחלוכית, פעם זה היה על ידי זריקה, זה כבר על ידי בדיקות הרבה יותר פשוטות ולא חודרניות, שלא פוגעות בנפטר עצמו בכלל, ולקבוע שכבר בעצם הבן אדם הזה מת. והבק הוא תז הראש בכוח, ביטוי פלאי פלאים, ביטוי מתאים לאומרו. מצב מסוים בעצם הוא תז ראשו, את ראש מחובר עדיין לכתפיים, אבל הראש איננו, המוח לא עובד, מת המוח. הווה כהותז ראשו בכוח, אז מה הוא ממשיך לנשום? זה כלום, הנשימה הזאת היא שום דבר, זה כפרקוס נבע לתאר, זה שום דבר. וזה שהלב ממשיך לעבוד בבקעת הנשימה, אז גם זה שום דבר, זה כלום, מת גמור לכל דבר. וכשראו על ידי הבדיקה שאין קשר למוח עם הגוף, יחליטו על ידי זה שאינו נושם למת. רצו הרבה אנשים לסמוך על התשובה הזאת ולהכריע באמת שהחתם סופר לא התכוון להכניס לנו בדלת האחורית נתון נוסף שזה הדופק, כמו שראינו קודם, והצבר הזה פשוט מאוד, זה מופיע כאן באחד המאמרים של ילדי הרב אלפרין בעצמו, שפשוט מאוד, החתם סופר תיאר מצב נדיר יחסית, אדם שמת, מת כף לב, דהיינו שקודם כל קרתה תקלה בלב והלב הפסיק לפעום, אז צריכים לוודא שהוא מת בזה שגם הנשימה מפסיקה. יכול להיות שיש מצב שהמוח עדיין לא מת לגמרי, הוא ממשיך להפעיל את השרעפת, יש מצב של נשימה שהלב כבר איננו. אומר חתם סופר, במקרים כאלה צריך לחכות שאחרי שלא תהיה דפיקה גם הנשימה תפסיק. אבל לא חזר בו חתם סופר מהמצב הרגיל שלאט לאט אדם נפטר וקודם מפסיקה הנשימה ואחרי זה מפסיק הלב. הרי הוא דיבר על זה שהנשימה מפסיקה אחרי הלב, מצב נורמלי זה לא ככה. לכן קרוב לוודאי, וזה פשטות הדברים וקשה מאוד לומר אחרת, למרות שכמה מדולי דורנו כן עומדים על דעתם בעניין הזה, שחתם סופר לא חזר בו ולא גמגם בנקודה הזאת. סליחה? לא שומע? לא, 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 לא. חתם סופר אני אומר. שחתם סופר שהוא הגדיר את זה שהנשימה זה העיקר, ואמרתי קודם שבגלל בדלת האחורית נוכל לנו משפט, אם שאין דפיקה ואם אז מפסיקה הנשימה, אז הוא מת. אמרתי, רגע, רגע, אבל מה פתאום, מי נכניס דליקה לכאן בכלל? מה פתאום החטאת הסופר מכניס לנו כאן דופק? הוא לא דיבר על דופק בכלל. אז אומר שפשטות הדברים הם, שהחטאת הסופר בו מתאר את התמונה הלא, לא מצויה. מי שמת מדום לב, אכן קודם הלב מפסיק, הנשימה עדיין ממשיכה עוד כמה דקה, שתיים, עד שהמוח מת, מחוסר הספקת דם, וזה המצב שצריכים, הלב כבר הפסיק, אחרי שהנשימה תפסיק, הבן אדם עכשיו מת. אבל המצב הרגיל הוא לא כזה, המצב הרגיל, כמו שאמר חתם סופר לאורך כל הדרך, בן אדם מעט לאט התפקודים שלו מפסיקים אחד אחרי השני, אחרי זה מפסיקה הנשימה, ואחרי זה הלב, אבל בשלב הזה בין הפסק הנשימה להפסק הלב, הוא כבר מת, כי הנשימה היא העיקר. זה מה שאני אומר, שבזה מתאים החתם סופר לדבר פיינשטיין כאן. אני אמשיך הלאה. היה הצעקות גדולות ומרות הנושא על התשובה הזאת של הרב פיינשטיין, כי היו הרבה אנשים, התשובה הזאת נתפסה בחייו, אבל היו הרבה מאוד אנשים שאמרו שהתשובה הזאת היא רק, היא יכולה מקסימום להגיד אותו של הרב פיינשטיין בקשר להפסקת הצורך לעזור לאותו חולי. אמרו פה חלק מהפוסקים, זה בסדר, אז יש לנו כאן ראיה שהפיינשטיין אמר שבשלב מסוים כבר לא צריכים לעזור לחולה כזה, כי הוא יותר מאשר גוסס, הוא כבר בשערי מוות. אבל ייתכן מאוד שהרב פיינשטיין לא יתיר בכזה מצב של ניתוק, של פגיעה בו בידיים, של לפתוח את הבטן שלו ולהתחיל לקחת איברים להחלפה. זה אולי איך הרב פיינשטיין לא התכוון. אז לכן היו איזה תשובות ודיונים וויכוחים וזה, אז זה היה כבר אחרי פטירתו של הרב פיינשטיין. אז בא בנו, בתשנ"ג ג', בנו של הרב פיינשטיין, עבדו פיינשטיין שליטה, וכותב ככה: כבר כתבתי שמה שכתב אדוני אבי מורי ורבי זצ"ל באיגרות מוישה יורד החלק ג' סימן קל"ב, תשובה אמיתית ואין להרער אחריה, שאין בה שום חשש זיוף, וכל זה אתם רואים אהבה אמינה, זו תשובה לא אמיתית, ושיש להרער אחריה, ויש בה חשש זיוף, וכן הוא דעתו. ואיזה פרטים דשם שמעתי ממנו ממש? ומה שכתבתי באיגרת של ג' שמות, כבר כתב התשובה בנושא הזה, והוא העיד כבר שהתשובה הזו נכונה, אבל זה לא עזר לו. שלוש שנים המשיכה המלחמה בנושא הזה. לא חזרתי ממנו, ואין צורך לחזור ולחזור כל פעם שאיזה אדם טוען שאין תשובה זו אמת, או איגרת זו אמת. ואני מבקש מכל הרואים איגרת זו שלא לצריך לכתוב אחרת. ממני דוד פיינשטיין ביום הנעל בניו יורק. לבירור הדברים, כנראה העירו לו שזה לא 100% ברור. לבירור הדברים, אם הוא שוכב כמת ואין בו שום תנועה, ושוב אני חוזר הפעם העשירית, מזה מתחילים. מתחילים מזה שאדם נפל, מת, לא מגיב, ובעינינו נראה כמו מת. מזה מתחילים. לא נורא אדם שהלב שלו מת, אבל הוא מטייל. בכלל לא על זה מדובר. אם מדובר אדם שבעינינו נראה מת, ואין בו שום תנועה, אף שהלב פועם, מאחר שאינו נושם, הוא כמת גמור. ופה הסתבכנו. שכח פשוט, הרב דוד פיינשטיין להוסיף עוד מילה אחת. מאחר שאינו נושם, מה הכוונה? מאחר שאינו נושם עצמוני, הוא לא נושם לבד, אבל רגע, רגע, בטוח שקיבל אחרי זה עוד הרבה מכתבים. לא עזר לרב דוד פיינשטיין הבקשה שלו. רגע, מה פירוש הוא לא נושם? אם בכלל הוא לא נושם, אף אחד לא מתווכח. הרי מדובר פה שהוא כן נושם, רק שאומרים שהנשימה הזאת לא שווה כלום. כמו שכתב הרב פיינשטיין בתשובה שלו, שנשימה כזאת מהסוג הזה, זה כלום, זה כותה זו שווה בכוח, שייך לנשמה כשהוא כבר מת. אז פה הרב דוד פיינשטיין השאיר עוד איזה ברירות והשאיר מקום למאמרים, לכותבי מאמרים, כולל רבנים חשובים, אני לא מזלזל חס ושלום. להגיד שעדיין אין ראיה גמורה מהרב פיינשטיין שגעתו ככה, שגם שהוא מת גמור עד כדי כך, שמותר להתחיל לפתוח לו את הבטן ולחתוך אותו. זה לא 100% ברור, למרות העדות של הרב פיינשטיין ושל רבשבת הרב פורט נכדו, שנשוי נכדתו של הרב פיינשטיין, שהוא אומר שבעצמו דיבר אותו בנושא הזה, עדיין יש כאלה שמגמגמים בדעתו של הרב פיינשטיין בנושא, ויותר מזה אפילו, ושוב זה לא אעריך בזה עכשיו, גם פרופסור הלוי הגיע עכשיו, רק במשפט אחד, הגיעו לכזה מצב שהיה דין תורה בבית הדין בירושלים בין שני רבנים חשובים מאוד, מה הפשט דיבר הרב פיינשטיין? דין תורה כזה לא היה מעולם. אחד טבע את השני, אז זה שהוא מוציא עליו שם רע, שהוא אומר על הרב פיינשטיין משהו שהוא לא צודק, דיבר הרב פיינשטיין. אז טבע רב חשוב פלוני, טבע את רב חשוב אלמוני, לדין תורה בבית הדין הרבני בירושלים, על כך שהוא אומר עליו, שהוא אומר פשט לא נכון, דיבר הרב פיינשטיין. עד כדי כך הגיעו המהלומות בנושא לפני כמו 20 וכמה שנים. ובית הדין, כמובן, כמו שאתה לצפות, אמר שזה לא נושא לדיון בבית הדין, שהמשיכו לריב במאמרים ובתשובות וזה, אבל לא בית הדין צריך להחליט בנושא הזה. בכל אופן, הרבה מפוסקים חשובים מאוד, ביניהם הרב אליושיב שליטה ושלומדן זכרונו לברכה, עדיין גם אחרי התשובה של הרב פיינשטיין קצת גמגמו בנושא הזה, ולא הסכימו לדעה הזאת. והדברים ברורים. נתבקשנו לגלות דעתנו דעת תורה בעניין השתלת הלב לצורך חולה מסוכן, וכן בעניין השתלת שערי איברים לצורך חולים שיש בהם סכנה. הנה כל זמן שהוא מונשם ולב התורם פועם, אפילו במקרה שכל מוחו כולל גזע המוח אינו מתפקד כלל, שהרב פיינשטיין קרא לזה אוטז ראשו בכוח, הנקרא מיטת המוח, אם כל זה דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן עבריו, ויש לך בזה חשש שפיכות דמים. חשש שפיכות דמים ואין כל היתר, זה לשונות למדגדק לא לגמרי חד משמעיות. יש הבדל למדגדק במילים בין יש איסור גמור של רציחה ואין כל היתר, ויש הבדל בין יש חשש שפיכות דמים לבין שופך דמים בידיים. זאת אומרת, גם רבי אליושיב שליטה וזיכרונו לברכה רבי שלמה זלמן, אין ולאו ורפי בדיו, למעשה הם לוקחים על הכתפיים הרחבות שלהם, וזה זכותם לא להשתיל דברים כזה מצב. מצב הזה, הרי מה מדובר? בואו רק משפט אחד, על מה מדובר תכלס. מדובר על פצוע קשה, בדרך כלל תאונות דרכים, שנמצא עכשיו במצב שהוא עוד מעט מת, מביאים אותו לחדר ניתוח, טיפול נמרץ וזה וזה וזה, אין מה לעשות, הוא עוד כמה דקות ימות. בינתיים עדיין המערכות בתפקידות, והראש שלו עולה נפגע, איברים אחרים נפגעו, הלב, ריאות, איברים אחרים, עדיין תקינים לגמרי. יש פה, רק לקבל את התמונה כללית, יש פה שתי ריאות, ויש לב, ויש כבד, ויש לבלב, ויש עוד איברים אחרים שאפשר להוציא אותם גם אחר המוות, שזה כבר סיפור שלם, על זה ידבר הרב רט אחר כך. יש, אפשר להציל הרבה מאוד אנשים בצורה כזאת, אז יש לו חלקי חילוף לפנינו, והבן אדם לפנינו, ומגיע למצב הזה, אופ! אין יותר נשימה עצמונית, הבדיקות מוכיחות, המוח איננו, הוא תז ראשו בכוח, כמו שאומר הרב פיינשטיין. אין תפקוד של המוח, לא החיצוני ולא הפנימי ולא גזע המוח, המוח מת. עכשיו יש לנו במצים הקיימים אפשרות להנשים אותו עוד ימי, עוד שעות, אולי אפילו ימים, ואז בשלב מסוים, כשהכל מתאים מכל הבחינות, להתחיל להוציא ממנו, ושוב אני חוזר על הביטוי הקצת גס הזה, להוציא ממנו חלקי חילוף ולהציל חיי אדם רבים, מותר או אסור. אז הרב אליושיב שליטה ורבי שלמה זלמן זכרונו לברכה לקחו על הכתפיים שלהם שזה אסור, אבל אין מנוס, ברור שהלשון שלהם לא חד משמעית, לא חד משמעית, אין היתר וחשש שפיכות דמים. זה משאיר פתח לדור הבא או לרבנים אחרים להגיד גם משהו אחר. וכידוע, וזה אני מסיים, הרבנות הראשית לישראל בזמנו קיבלה את הפסק של הרב פיינשטיין, הרב אברום והרב אליהו זכרונם לברכה, ועוד רב זלמן חמיה שליטה, ועוד כמה פוסקים חשובים אחרים, מי בקול רם ובכתב ומי בעל פה ובשקט, מסיבות ידועות לצערנו, קיבלו את הפסק הזה של הרב פיינשטיין, וגם המדינה, ברוך השם, אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה בלגן, גם היא הסכימה לקבל את זה, ודרך הלכונה נוקק חוק שכמעט לגמרי מאמץ את המסקנות אלה של הרבנות הראשית, היינו שיטת הרב פיינשטיין לקביעת רגע המוות, עם כמה הבדלים שלכן יש עדיין פוסקים שלא מוכנים לקבל, רב יעקב אריאל שליטה למשל, לא מוכן לקבל את זה לגמרי, כי לא מוכנים שיהיה רב שיפסוק בכל מקרה לגופו. הם מוכנים לקריטריונים, מוכנים שיהיה בצוות מישהו שאושר לידי הרבנות לבדוק את זה, אבל הם לא מוכנים שכל מקרה לגופו יהיה רב שיפסוק ויחתום על תעודת הפטירה. וזה ויכוחים עקרוניים ומשמעותיים, שיש מקום לדון אם יש נפקא מינה או לא, ושוב אני לא נכנס לזה עכשיו, השאלה עדיין פתוחה. אני שוב אומר, אני הקטן דתי בכלל לא רלוונטית כאן, גדולי ישראל כבר 200 שנה מתווכחים בנושא אני מה אני, אבל לעצם העניין, המקורות כפשוטם מצביעים כמו שראינו, ושוב יותר הרבה יותר מה שאמרתי כתוב כאן, שבאמת קביעת רגע המוות, הנשימה היא הגורם העיקרי, כמו שהגמרא שם ביום המדקת מהפסוק, וכמו שמשמע בראשונים ובאחרונים, והספקות שיש בנושא הזה לא עומדים בפני, אני הייתי אומר בלשוני, לא עומדים מול פיקוח נפש. וכמו שאמרתי היום, אני באופן קצת בטראומה מאז הבחור החמוד הזה בנוף אלון שנפטר, והעובדות הם שעוד תורם, ועל פי דרך הטבע הוא היה איתנו, ויש עוד המון כמוהו, יש מאות מקרים כאלה בשנה, מאות רבות בארץ הקודש, מקומות אחרים, וחבל, יש חלקי חילוף. עוד פעם אני משתמש בכוונה בביטוי הסורם הזה, קוברים באדמה חלקי חילוף תקינים ועוזבים אותם. אז שוב, אני לא מתווכח, אני לא מכניס ראשים בין הפוסקים, אבל עסק באמת כבד מאוד מאוד. אז זה לא בדיוק ככה. הרבנים, הרב אמר לפני כמו שנה וחצי בערך, שהחוק הזה התקבל, בהתחלה אמר שזה מתאים להלכה, החוק הזה, לדעת הרבנות הראשית. ואחרי זה הוא, וגם מצטרף לזה מרן הרב עובדיה שליטה, אמרו את פלקין הדיבור הזה שרצו להגיד דברי הרב פיינשטיין, שזה קביעת רגע מוות הזאת טובה כדי להפסיק לטפל בו, לתק אותו במכשירים, היא לא מספיק טובה כדי להתחיל לחתוך אותו. ויש מקום לחילוק הזה, כמו האב האמינה בדברי, בהבנת התשובה של הרב פיינשטיין, אבל הנה הרב דובי פיינשטיין לגבי אבא שלו אומר זה חילוק הזה לא נכון, וזה חילוק מאוד מאוד בעייתי, ולא, אני שוב אומר, נזהר בלשוני, לא, אני לא בטוח שבהלכה למעשה עכשיו הרבה פוסקים שלא מוכנים לחתום על הדברים האלה, ברגע שנת חולה קשה לפניהם שעומד בין חיים למוות, וההכרעה לגמרי לכיוון הרב פיינשטיין יכולה להציל אותו, יש הרבה פוסקים ש... הספק הזה שגם רב שלמה זנוין ורב אליושיב שליטה על הכתפיים שלהם עמד, והם החזיקו ללכת בכוח לכיוון אחד. הפרצה שהם השאירו שם היא פרצה שלא הופתע אם הרבה פוסקים הסכימו לקחת את הכתפיים שלהם וקצת להרחיב אותה, ויש מקום להאריך, אז כבר ערכתי מספיק. שוב יישר כוח לכל השומעים וכל הנוכחים, שמע כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.